טוב, אנחנו דיברנו עד פה גמרא ארבע פעמים, רש"י פעם פעמיים, תוספות פעם פעמיים, ריף, רן, ראש, דיברנו על התוספות ראש, דיברנו על פסקי התוספות, דיברנו על קיצור פסקי הראש. עכשיו אנחנו עוברים מהגמרא. הזכרנו שאם לבן אדם אין זמן, אז יש אופן לימוד של גמרא, רש"י, תוספות, טור. אבל בסדר. עוד רגע, נגיע לזה. אז מה יש לנו בינתיים? יש לנו הבנה שמתחדדת והולכת בגמרא ובגמרא וגם כן בגמרא. נתחיל קודם כל עם הגמרא. אנשים מפספסים את הנקודה הזאת. אני צריך להבין את המשנה היטב, אני צריך להבין את הגמרא היטב, אני צריך להבין איפה הנקודת מחלוקת, אני צריך להבין איך הראשונים מתפלגים, אבל גם כן על איזה נקודה הם חלוקים בגמרא. זה לא מספיק שאני מבין רעיונית, הוא אומר ככה מותר, הוא אומר אסור. אני צריך להבין מאיפה זה נובע בגמרא. עכשיו, אני מחדד את ההבנה שלי ברש"י, מה אני לא מבין ברש"י, מחדד את ההבנה שלי בתוספות, איפה הם חלוקים. ואני מתחיל לראות תוספת שיטות, זאת אומרת, את השיטות המוזכרות ברן, בראש, בריף, ולדעתי בשלב הזה אני צריך לסכם מה ראיתי. זאת אומרת, מבחינתי, לפני שאני עובר הלאה, אני בשלב הזה מסכם. כללית אני אוהב לסכם על הדף, לרשום לעצמי איפה הראש הוא כמו תוספות, איפה הרן הוא כמו רש"י, איפה הרן הוא מביא עוד שיטה. אני מנסה לרשום לעצמי את זה בגמרא. עכשיו אנחנו עוברים לרמב״ם. כשאנחנו לומדים רמב״ם, אז לימוד רמב״ם זה כמו לימוד גמרא. אלא מה? שהרמב״ם הוא הרבה יותר מסודר מלימוד הגמרא. עד כה מה שלמדנו זה מפרשים על הגמרא. עכשיו אנחנו עוברים לגוף עצמי, רמב״ם. ברמב״ם, מאחר והוא כל כך מסודר, אז צריך לדעת שאם המראה מקום בעין משפט זה רמב״ם, הלכות שבת, פרק ב' הלכת ד', אז אני צריך קודם כל לפתוח את הרמב״ם לרמב״ם הלכות שבת, לקרוא את ההקדמה של הרמב״ם. הרמב״ם תמיד אומר לי איזה מצוות כלולות בשבת. אני צריך ללמוד את הרמב״ם, פרק א', הלכה א', ב', ג', ד', עד שהרמב״ם מתחיל להיכנס לנקודות ספציפיות. זאת אומרת, הרמב״ם פותח כל ספר עם כללים שאתה צריך לדעת כדי ללמוד את הספר הזה. אז אם אני צריך לראות מראה מקום ברמב״ם פרק ב', הרבה פעמים אני מכריח את עצמי קודם כל לפתוח את הרמב״ם א', מה? הרמב״ם קודם כל רושם את איזה מצוות כלולות בהלכות שבת. כל מצווה מקבלת משפט, זה לא ספר המצוות, זה תמצית ספר המצוות, זה תקציר ספר המצוות שהרמב״ן כותב בסוף הערותיו על הרמב״ם, שהרמב״ם כתב את זה. זאת אומרת, זה לא ברור בעצם מאיפה זה בא, המניין המצוות הקצר, אבל הרמב״ן מתייחס לזה כמשהו שהרמב״ם כתב. זה מהרמב״ן, אני מבין שזה מהרמב״ם. עכשיו, אז כשאני ניגש לרמב״ם, אני צריך לגשת בצורה מסודרת, מאחר ואני בא לספר מסודר. בשעס זה לא מסודר. אתה מתחיל מסכת שבת, אתה לא יודע איפה הלמד את נכון, עד שאתה מגיע לפרק ז', אבל ברמב״ם הדברים מסודרים מאוד. אז אני מתחיל מההתחלה. פרק א', הלכה א', ב', ג', ד', עד שאני מרגיש שאני כבר נכנס לנקודות שהן לא רלוונטיות לכל הספר. ואז אני עובר לפרק שאותו אני צריך. ובאותו פרק גם כן, רצוי וראוי, אם יש לי את הזמן, להתחיל מהתחלת הפרק.
עד
לאותה הלכה, כי כמעט תמיד הפרקים הם מובנים בצורה מאוד מסודרת. עכשיו, מה שיצא מזה זה שיצא לכם בקיאות ברמב״ם, וזה טוב מאוד. זאת אומרת, אתם תיכנסו לתוך כל רמב״ם מתוך ידע יותר מקיף. כשאני פותח רמב״ם ב10 פעמים הראשונות, וכשאני לומד מסכת, אני תמיד מתחיל את התחלת הרמב״ם מחדש. אני גם מנסה לעשות סדר לפני שאני מתחיל מסכת בכל הרמב״ם על אותו מסכת. שיהיה לי איזשהו סדר מה אני הולך ללמוד. הרמב״ם זה תמיד הקדמה טובה. אם אני יכול ללמוד את כל המשניות של אותה מסכת, טוב. אם אני יכול ללמוד כל הגמרא של אותה מסכת, עוד יותר טוב. ואם לא, אז יש לי את הרמב״ם שאני משתמש בו כהקדמה ללימוד אותה מסכת. אבל והיה ולא הצלחתי עם זה, אז לפחות כל פעם שאני פותח רמב״ם בפעמים הראשונות אני עושה את מה שאמרתי עכשיו. אני מתחיל מההתחלה, אני מכניס לראש שלי שוב את היסודות, באיזה מצוות אני הולך להתעסק, מהם המונחי יסוד בהלכות האלה. ותתפלו כמה הרמב״ם נשמע קל וקליל בהקדמות שלו, ובעצם יש המון המון עומק בהקדמות שלו. בהתחלה אתה פותח הלכות פחות, הלכות שבת, אתה פותח, אתה פתאום רואה שהוא אומר את זה בצורה נחמדה, אבל בעצם הוא כאילו פותח באגדתה, אבל בעצם הוא נותן לי יסודות מאוד חשובים. גם הרמב"ם באישות, אתם ראיתם השנה, קודם מתן תורה, מה אתה מדבר איתי קודם מתן תורה? בסדר, הלאה. אז אני לומד רמב"ם. כשלומדים רמב"ם צריך ללמוד, יש את הרמב"ם שאתה לומד כהקדמה לרמב"ם שאתה צריך להלכה הזו, כשאתה מגיע להלכה הזו שאתה צריך, אתה לומד אותה לאט ובדיוק, כמו שאתה למדת, גמרא, לאט לאט, אתה קורא, כדאי תמיד ללמוד עוד הלכה שתיים אחרי ההלכה הזו, כי הרבה פעמים הרמב"ם, מאחר והוא כל כך מסודר, אז ההלכה שהאין משפט הביא, עוד הלכה אחרי או שני הלכות אחרי, פתאום הרמב"ם מגדיר לי משהו בהלכה הזו. אז סתם שאם אין לי ידע מקיף ברמב"ם, לפחות שהרמב"ם שם אני אציץ הלכה שתיים אחרי. אני לא אומר ללמוד את הדברים האלה בעיון, אבל בבקיאות, להריץ. זאת אומרת, זה לא אמור לקחת הרבה זמן מה שאני מתאר עכשיו. הלימוד רמב"ם הזה זה מהיר מאוד. אתה מהיר מאוד מריץ, אולי את ההקדמה אתה מחליט לעיין בה קצת יותר, בהתחלת הספר, ואז אתה שוב מריץ את התחלת הפרק, אתה שם לב אם יש לך שם נקודות חשובות, ואתה מגיע להלכה שאתה צריך. אתה מגיע להלכה שאתה צריך, אתה מעיט את הקצב. אתה קורא יותר איתי, מדייק את המילים, שם לב איזה מילים הם switch points, איזה מילים יש להם שני אפשרויות הבנה, ואתה ממשיך הלאה. אתה קורא עוד הלכה שתיים, לבדות שאין לך עוד נושאים שחשובים לאותה הלכה. עכשיו למדת את הרמב"ם, אתה מסתכל אם יש לך מגיד משנה, חשוב ללמוד את המגיד משנה על הרמב"ם, ואם יש לך רק כסף משנה, לומדים כסף משנה. זה לא לוקח שעות, המגיד משנה הוא לא ארוך, המגיד משנה כמעט תמיד מצטט לך כשיש רייבד חשוב, כמובן לומדים את הרייבד על המקום, ומצטט לך אם יש רשב"א, אם יש דרך אחרת בראשונים. המגיד משנה על פי רוב הוא לא ארוך. האם להשקיע בכל כסף משנה זה שאלה טובה? זו שאלה טובה, אבל רוב המגיד משנה יצוטטו גם בכסף משנה, גם בבית יוסף, אבל זה חשוב לראות את זה בפנים. עכשיו סיימנו, שוב חוזרים אחורה, שואלים את עצמנו, רגע, הרמב״ם היה כמו מי? הרמב״ם היה כמו הריף? הרמב״ם אומר שהוא לא חושב שהוא חלק על הריף אפילו 10 פעמים בחיבור שלו, יש הרבה יותר מ10 פעמים, אבל זה בהזדמנות אחרת נדבר על זה. אבל ברמה עקרונית הרמב״ם הוא במהלך של הריף, אז אתה מנסה לראות איפה הרמב״ם מהריף תואמים, איך הרמב״ם למד את הסוגיה, לחזור לסוגיה מתוך הרמב״ם.
הרמב״ם לא חלק על הריף.
אני חושב שבאיגרת לרבי פנחס הדיין, כמדומני. סיימנו, הבנו, עכשיו אנחנו עוברים לטור בית יוסף. הטור בית יוסף זה בעצם הבסיס של השולחן ערוך. הטור היה הבן של הראש, אבל זה לא אומר שהוא תמיד הולך עם הראש. אוקיי, הגענו לטור בית יוסף. אז פה הטור והבית יוסף זה התפר, זה הדור של התפר. הטור והבית יוסף. הבית יוסף הוא קצת אחרי, הטור עקרונית אמור להיות ראשון, הבן של הראש הוא עוד אמור להיות ראשון, אבל הוא לא כל כך יוצא נגד ראשונים כמו ראשונים אחרים. זאת אומרת, אתה כבר רואה את העדינות ביחס לראשונים. הטור הוא ראשון בעצם, והבית יוסף הוא הדור של התפר. רבי יוסף קם. עכשיו, ניגשנו לטור. אז פה זה קצת מורכב, קצת צריך להחליט איך לעשות את זה. לפעמים אתה לומד נקודתית, אתה למדת הלכה אחת, אז אתה לומד את הטור על ההלכה הזו. שוב, כדאי להציץ מההתחלה עד הסוף, להבין את הטור. לפעמים יש לך סימנים ארוכים מאוד, ואתה צריך פרט אחד בסימן. אני עדיין... בעין משפט, בעין משפט. עכשיו, הטור של תומר דבורה, הטורים החדשים, אומרים לך לפי חלוקת הסעיפים, כשאפשרי אני ממליץ שוב לראות בצורה יותר מקיפה את הטור. בבית יוסף אתה שוב נכנס אותה שאלה, כי בעצם הבית יוסף אתה צריך, כמעט תמיד אתה צריך סעיף אחד, ואתה לא למדת את שאר הסעיפים. אז פה אנחנו נכנסים לשאלה, והשלב שלכם, אז אין הרבה מנוס מללמוד רק את אותו סעיף. זאת אומרת, תתקדמו קצת, יהיה לכם יותר ידע מקיף, תוכלו לעשות יותר בבת אחת. אבל כמתחיל, אין לך הרבה ברירה. יש שיטה אחרת ללימוד הלכה, שאומרת להקיף את הפרק, ואז את הפרק בריף, את הפרק ברן, את הפרק בראש. זאת אומרת, להקיף נושא, ואז ללמוד את כל הנושא ההוא להלכה. כשאפשרי, זה כדאי. זאת אומרת, כשהגמרה אתה יכול לסגור את כל הנושא בגמרא לפני שאתה עובר לריף ראש רמב״ם טור, ואז יהיה לך לפחות סימן אחד שאתה יכול ללמוד בכללות, אז זה עדיף.
כל כמה זמן לעשות
ולהתחיל
את כל המהלך הזה?
אתה רואה, לפי הנושא בסוגיה, בגמרא.
זה מעניין אותי או לא?
לא, אתה רואה מתי הגמרא סימן נושא.
כל סוף נושא אני בודק.
כל סוף נושא, אתה הולך, אתה עובר לשאר ראשונים ולהלכה.
אני רוצה להלכה,
אז
דברים שהם לא
כזה להלכה. אתה מחליט, לפי עניינך. לפעמים אתה אומר, אני עוסק בכתובות, אני לא אכנס לסוגיות שהן לא כתובות עכשיו. לפעמים אתה אומר, אבל הסוגיה הזו לא תופיע באף מקום אחר, אני חייב ללמוד אותה עכשיו להלכה, זה המקום שלה.
בטור שמספר את הראשונים, הוא לא מגיע להכרעה, הוא
כבר
מספר
את זה, אומר, זה חסכה חרבית. נכון. אני לא יודע. חוץ מלדייק בלשונו של הטור, אני לא יודע, אני לא מכיר את הכללים, יש ביד מלאכים מאחורה, יש כללים. בריף, כללים בראש, כללים ברמם, כללים בטור, כללים בשולחן ערוך. אני לא מכיר את הכללים. אחר כך תזכיר לי להראות לך. זה ספר כללי הש"ס שנכתב לפני כ-200 שנה על ידי הרב מלאכי כהן. יד מלאכי. עכשיו, אז אתה לומד טור עם הבית יוסף, שוב, אם אפשרי להגיע לזה מתוך ידיעה בנושא ואז ללמוד סימן שלם, הנה מה טוב. אני ממליץ גם כשלומדים סימן שלם היום לחלק את זה. זה מאוד קשה לזכור את השיטות. אז ללמוד סעיף סעיף, היום שהתומר דבורה חילק אלינו את זה, מהדורה תומר דבורה לסעיפים, זה מאוד קל. אתה לומד סעיף בטור, בית יוסף, מסדר בראש שלך את השיטות. לא. אתה מסדר בראש שלך את הנושאים, אז אתה עובר לשולחן ערוך. זאת אומרת, היום זה מאוד קל. כשאתה גומר את הבית יוסף, אתה צריך לשאול את עצמך, מה הבית יוסף הכריע לי פה? זאת אומרת, מהם השיטות, מהם כללית, יש לך מחלוקת אחת מרכזית. רוב הסוגיות, יש לך נושא אחד שחלוקים עליו. אז מהם שתי השיטות, מה הנושא המרכזי, מה המחלוקת המרכזית, ואיפה הבית יוסף עומד על זה? איפה אני מצפה שהבית יוסף? כמובן שאם הבית יוסף, אני לומד את דרכי משה של הרמה. כמו שהבית יוסף כתב על הטור, ככה הרמה כתב על הבית יוסף ועל הטור את דרכי משה. ואז אני אומר לעצמי, בסדר, מה אני מצפה לראות בשולחן ערוך? אתה פותח שולחן ערוך, לומד את הסעיף שהרגע למדת בטור בית יוסף, ואתה בודק, האם שולחן ערוך אמר מה שציפיתי? הוא לא אמר מה שציפיתי, בוא נראה למה. איזה משקל הלכתי הוא נתן? מה יצא לי מפה? והרבה פעמים אתה יושב הרבה זמן על השולחן ערוך. אתה קורא שולחן ערוך, רמה. דבר ראשון שאתה מסתכל זה למעלה בקצה החיצוני של הדף, לבאר הגולה. באר הגולה זה הסבא של הגר"א, והוא רושם מקורות לפי דעתו, והרבה פעמים יש דברים ביורי דעה שרק הוא מפרש, הוא מוסיף פירושים, הוא לא רק כותב מקורות ביורי דעה, בכל סוגיות זרעים הוא אחד מהמפרשים העיקריים, הלכות כליים והלכות תרומות, הוא אחד מהמפרשים העיקריים שכתבו על זה, אז צריך להתרגל לראות את הבאר הגולה. והגר"א על השולחן ערוך הרבה פעמים מתחיל עם שם, הוא על התחלת הסימן, מה זה שם? הכוונה היא מה שסבא שלי כתב למעלה בבאר הגולה. הגר"א כתב את הפירוש שלו כהשלמה לבאר הגולה של סבא שלו. הבאר הגולה זה רק על השולחן ערוך, אין לך על הרמה. אז דבר ראשון, למדתי סעיף בשולחן ערוך, אני מנסה להבין מאיפה הוא שאב את זה. אחר כך אני אומר, בסדר, מה המקורות שלו? לפי הבנתי, אני מסתכל בבאר הגולה, שזה לוקח כולו דקה, זה שנייה, בבאר הגולה זה רק מראה מקומות כמעט תמיד. אז אני בודק אם צדקתי בהבנה שלי של השולחן ערוך. שלב הבא לומדים מגן אברהם. למה מגן אברהם לפני התז? כי התז דרכו הרבה יותר להתפלפל. ולמרות שהוא קדם למגן אברהם ולשח, ויורד יש לך שח, באורחיים יש לך מגן אברהם, למרות שהוא קדם, אבל המגן אברהם דרכו יותר לפרש. אז באורחיים זה המגן אברהם, ויורד זה השח, לומדים את המגן אברהם. צריך מאוד 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 לדייק במגן אברהם, כי הוא קיצר מאוד, כתבו עליו הרבה פירושים. אז אני לומד שולחן ערוך, מגן אברהם, חושב לעצמי האם המגן אברהם חולק על השולחן ערוך או מפרש אותו, ואז את התז עם אותו עיקרון. כשבתז אפשר להיעזר לפעמים בבאר היטב, הבאר היטב מסכם לך את המגן אברהם והתז. אז אם אתה מסופק איך אתה יוצא מהמגן אברהם והתז, גם במשנה ברורה זה מופיע יפה, אז אני יכול להסתכל בבאר היטב לראות. אחרי שלמדתי את כל זה, אני מסתכל על השולחן ערוך ולומד אותו עם הגר"א. וכשלמדתם בדרך הזו, התענוג הכי גדול יהיה לכם ללמוד גרא על השולחן ערוך. כי מה הגרא בסך הכל עושה? הוא מחלק לך את השולחן ערוך פסקה פסקה לפי מה שהרגע למדת. הוא אומר לך, פה הוא פסק כמו הרמב"ם, פה הוא פסק כמו הראש. ואתה היית אמור לעשות את רוב מה שהגרא עשה בראש שלך. מי שלומד כמו שדיברנו, כשהוא מגיע לשולחן ערוך, בעצם משפט משפט שהוא קורא בשולחן ערוך, הוא אומר בדעתו, פה הוא הלך כמו הראש, פה הוא הלך כמו הרמב"ם, פה הוא הלך כמו הריטמן, ולמה? בבית יוסף הוא הסביר ככה, בבית יוסף הוא הסביר ככה. השולחן ערוך הוא מאוד ברור. הגרא סך הכל הוא בעצם כיף, כי אני בודק את עצמי מול הגרא. והגרא הוא גם מפתיע, כי לפעמים הוא מביא לך תוספתא, מדרש, ברייתא, שאחרים בכלל לא הביאו. והגרא הוא משקל, הוא כמו ראשון, הוא פתאום חולק לך על השולחן ערוך. ככה, כי הוא היה כזה משקל, פתאום הוא נוקט עמדה בין הראשונים. הוא אומר, מה, יש לי פה סתם משנה, אני לא הולך עם הסתם תוספתא.
הוא כאילו חולק הראשונים?
כן, הגרא מסוגל ללכת נגד ראשונים, מסוגל ללכת גם נגד השולחן ערוך. פעם בכמה סימנים יש לך את זה. כן. זה לא נדיר.
מי אמר אבל שפוסקים כמוהו?
אף אחד לא אמר שפוסקים כמוהו. עכשיו יש לך הבנה בסיסית של ההלכה. עשית את כל זה, יש לך הבנה בסיסית של ההלכה. עכשיו, לפעמים אתה רוצה להוסיף משנה ברורה, ערוך השולחן, נראות איך האחרונים הלכה למעשה החליטו בין הגדולים. אבל מבחינת ההבנה של ההלכה יש לך הבנה. אתה הבנת את הסוגיה מהסוגיה עד השולחן ערוך. זה כבר שאלה טובה, זה עם הלימוד נדבר. שאלתם איך לומדים להלכה? ככה לומדים להלכה. כמה שאתם יותר תלמדו, זה יהפך להיות יותר קל. זאת אומרת, הקיצורים הם דרך ארוכה, כי בסוף אתה מבולבל, אתה לא מבין את ה... אתה רק יודע מה לעשות, אתה לא מבין למה, אתה לא יודע איזה משקל. בצורה הזו אתה מבין את המשקל של כל דבר.
אני אבא, 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 אני אב